שסיכמנו השיעור הזה יעסוק בנושאים מאוד מוגדרים, ולכן שאלות מעניין לעניין שלא יבוא איזה עניין לא יתקבלו בשיעור הזה לפחות. זה מים שאין להם סוף, אם נצטרך לדבר על כל הרחוק, על כל הלכס נידה, אז לא יספיקו סדרת שיעורים. אז לכן אנחנו נאלץ להתמקד בנושאים שנקבע בתיאום עם המארגנים, שאלה מהנושאים שעליהם אנחנו אמורים לדבר. אז ראשית כל, לא צריך אולי, אבל בכל זאת זה לא יזיק אף פעם לשוב ולהבהיר את גודל החשיבות של שמירת ההרחקות, שבחוץ מזה שבכלל כל דבר שהוא לא מתאים לרצונו של הקדוש ברוך הוא לא כל כך מסתדר לנו בחיים, אז יש לנו פה את העניין המיוחד הזה שבהרחקות, שזה ההבנה של חכמנו זיכרונה לברכה. במה צריך ואיך צריך לעשות את ההרחקות, זה נוגע ממש בעניינים הכי הכי יסודיים, וכשמתחילים לזלזל ולומר חס ושולם, לי זה לא יקרה ולי זה לא עושה כלום ולי זה לא מזיז כלום, חס ושלום מתחילים להתחכם עם תורתנו הקדושה, מתחילים להתחכם עם הרחוקס, הסוף הוא לא טוב, וזה מתוך ניסיון. אני לא צריך להציג את עצמי בפני הציבור פה, אתם יודעים שדרך האוזניים שלי עוברים המון המון סיפורים והמון המון דברים, והמון המון בכי אחרי שנכשלו ונפלו למקומות שלא היו אמורים ליפול. והכל תלוי ביסודות שחכמינו קבעו, וכפי שאני כותב בספר מיוסד על דברי הקדמונים, אך ורק תורתנו הקדושה, שולחן אורך ונויסקלוב קובעים את ההרחקות, לא יתויסיפו לו ולא יסיגרו ממנו. כידוע שזה תלוי זה בזה, אנחנו באים מפרשת השבוע שקראנו את זה בתורה, והרבי הסביר ומסביר ומדגיש את זה, שגלפים הלא יסוסוף ועוד רב לו לא יסיגרו. זה גם ככה במציאות טיפשות, גם כן מעבר לדבריו הקדושים של הרבי, וכיוון שזה כאשר מתחילים להכניס את עצמנו ללחץ מיותר, אז כאשר זה מתפוצץ, זה כבר לא נעצר ביסודות, זה כבר חס וחלילה מדרדר כמובן ופשוט. אז גם דב חיים שולם דייט, שהוא, אתם יודעים, ראש כולל צמח צדק בירושלים, שהוא מתעסק הרבה עם שלום בייס, עם עניינים של כל מיני בעיות במשפחה, והוא סיפר לי בשם פסיכולוג או פסיכיאטר, לא יודע בכל מיני אנשים שהוא בקשר איתם, שהוא בכלל לא יהודי, מה שקוראים דתי בסגנון בשפה המדוברת. הוא אמר לו שכשהוא נחשף להרחקות שכתובים בתורה, אומר שאין לכם שומרי התורה מצוות מושג עד כמה חכמים הדברים האלה ועד כמה הם נכונים מההתחלה ועד הסוף. אנחנו היינו רוצים בכל זאת לצטט בדברי הרבי, הרי שלום הבית זה היסוד הכי הכי יסודי, שבלעדיו המשפחה לא מתקיימת, הכל מתפוצץ, הכל נופל, הכל נכנסים לדיכאונות ומושכר עד למצבים שאני לא רוצה אפילו להגדיר אותם ולדבר עליהם, לא לפתוח פה, כאשר השלום בית לא עובד. כשיש שלום בבית, השכינה בבית, השכינה לא בבית, אז זה סתם ככה מסתובבים זה סביב זה, וזה לא עובד, כי הרי כשם שהם פרצופיהם שווים, כך את דעותיהם שוות. אתה שם שתי חברים בישיבה אחת שלא מוצאים חן ואחד בעיני השני הדעות, אז מסובבים את הגב ואומרים, כל אחד בשפה העשירה שלו, החל מנבלש פרח ועד לשפה התקנית, צפצף עליך, גח לכל ה... וכו' וכו'. לא רוצה, לא צריך, אבל כשאתה שם בתוך קופסה אחת, בתוך מקיף אחד, בתוך בית אחד, שני אנשים, שהתורה מעידה עליהם, בורא האדם, יוצר האדם מעיד, אין דעותיהם שוות, זה לא הולך. אתה שם אותם אותו בית אחד, לימי שעשני במשים ושונו, ויום במאי ועשר ושונו, וכו' וכו'. הכל אמור היה להתפוצץ, כמו שבאמת מקובל בעולם הגדול, ששלום בית זה מצרך מאוד נדיר. וצריך שזה ברכה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא. ובלי זה, זה לא עובד. אז כאשר הרב מדבר לאנשים שיש להם בעיות עם שלום בית, אני רוצה רק לצטט משתי מקומות מאגרות קודש של הרב, כדי להפנים את העניין, כי הצערה לפעמים מבלבל את המוח ואומר, נו, מה כבר יכול להיות? הרב כותב לזוג מסוים, לעתים קרובות בא זה, כלומר היעדר שלום בית, מקירוב בלתי רצוי, זאת אומרת שאינו מותר על פי תורתנו, תורת חיים. ובקום אחר, בחלק י' ברש למדי הרבי כותב, לפעמים הכי תכופות, לא לפעמים, סתם לי, כל היותר לעתים קרובות, לפעמים הכי תכופות, וההדגשה בלשונו של הרבי, היעדר השלום, והעיקר בין איש לאשתו בא כתוצאה מקירוב שאינו רצוי אפי תאותן את תורת חיים, ועל דרך מה שנאמר תיאסריך רעתך, יש פסוק בישעיה כמובן, שהעניין עצמו מייסר על ידי שרואים בעין הבוסו שהתאוצות הן הפכיות. מצאתי חובה להדגיש את הדבר מהרב, כיוון שיתכן שזה מחיסרון ידיעה, צריך ללמוד, אם לא לומדים לא יודעים. והתיקון אולי, לפעמים נדמה שאולי זה לא דורייתא, זה דרבנן, אין זה הצדקה, כיוון שהריבין דברי תורה, סוף יועץ מדברי תורה. כלומר, נתקלתי בזה, דווקא פה בשכונה, אני, לפעמים דברים שנותנים לך כזה זעזוע, אתה זוכר אפילו איפה זה היה, ברחוב קרל בן יוטיקה לטרוי. שני שנים, שמי שאלתי, סדורייסה? נדעתי, אני פעם ראשונה שמעתי מין כזה מסל כדאי לך שזה נפקים עם סדורייסה, מה זה? נפקים מינס. הרי בכל כך ישריש בנו כל הזמן, תרס חיים זוג, שיר חופתי, סוכנוך, הכניס להם כזה לנשמה שלא ייתכן אחרת. אגב, אני זוכר שהרי בדיבר, אנשים כל כך חשובים, אני צריך קצת ל... לסדר את הדיבורים יותר בצורה הקפני, ובאמת זוכר גם את השיחה הזאת שהרב דיבר על העניין של דרבון, איך שורים שהדיבר סויפרים התכסיד איזה מובן הגובה יויס גם עכשיו בשיחה את חמישה סובוב, הרב מדבר על חמישה סובוב בעניין הזה של דיבר סויפרים, אבל הרב אמר דבר מאוד מעניין שכבר אמרתי את זה גם ללומדים מופלוגים שלבטים אומרים איך לא חשבנו על זה, הרי כתוב שלא ידעו ראש, ראש השונה לא יכול לאכול ביום ראשון, רביעי ושישי. למה לא ביום ראשון? כי אם ראש השונה יהיה ביום ראשון, אז גם סוכס יהיה ביום ראשון, ואז ישנה רבי יהיה בשבת. אז יהיה בעיה עם חיבות הערובה. אז מסדרים את הלוח, מסדרים אותו במהלך החורף, שחז וחלילה האסון הלאומי הזה לא יקרה, שלא יוכלו לחוות את הערבות. אבל אם ראש השונה יאכול בשבת... ולא יתקעו שופר, או שסוכס יכול בשב, זה לא יכול לקיים את הדורייס, לקחת לך ביום הראשון, לא, אז לא, אז חסידס כבר תסביר איך מסתדרים גם בלי זה, אבל לא, לא אז לא שתוקעים שופר, ולא לא נותנו לב, מה לעשות, ככה יצא הלוח, אבל לא צריך לסדר את זה, זה רבי אמר את זה כתור חכך, שרואים במוחש, בניגלה, איך שהרדים וסויפרים, דרך אגב אני לא יכולתי לטפק, לא קשור כך לשיעור, אבל הקופונים, תן לכם עוד מכתב אחד של הרבה ונגיד ניגש לשיעור בחלק תסע בו תשעים בייס או שחוב, מי שכותב שם שלום בית, מי שכתבה, והסיבה זה חמותה שמעיקה בביקורים לעתים תכופות, נו הכל דשוויגר, דשוויגר, מי שיודע יודע על מה מדובר, אז רב עונה ככה, קורב לוודאי, שוב המילים קורב לוודאי זה הדגשה בלשונות של הרבה, שזה בוודאי בשניון את הסמר, שפוחה שצריכים תיקון, אשר נוסף, וכשר כל התוצאות שבאים מהד על הזהירוס בזה, הרי גם הנהל בכלל, מפני מה אמרו, קיצר, ממשיך עם העניין הזה, שאיך שזה הכל תלוי בזה. אבל בכלל, אני לפעמים אומר, אברכים שואלים כל מיני שאלות, לפעמים שאלות, נכניס אותם תחת הכותרת משונות, כדי לא, שלא נצטרך לרדת לפרטים. אז אני שואל את השואל. הוא שואל מותר, אסור, אני שואל אותו. אתה קיבל, הכירו בכתב של הרבי מתחת לחופה שלך. ובטח, איזו שאלה. אתה יודע שזה הוויזה, זה אשרת הכניסה שלך בכלל, להתחתם, מה אתה מחפש? מה, אתה הולך לקדש אישה ולהמלל אותה לכל החיים? אתה צריך לקבל אשרת אישה, אז ויזה, אני לא יכול להיכנס לארצות הברית בלי ויזה. לחתונה, אתה נכנס, יש לך אשרת כניסה מהרבי. והרבי כותב לך שאתה ואשתך החלטתם, אתם הולכים לבנות בית בישראל על יסודי התורה והמצווה, נוזה השוכנור ונויסיקלים, אבל זה אין על מה לדבר. כשבישם הוא הורים במויר שבתיותר סכסידס. אז אם לא אכפת לך, בוא נחשוב ביחד, מה שאתה שהוא נראה לך נכנס למשבצת הזאת, אז אני רואה דרך הטלפון איך שהוא מחייך בצד השני, ולעיתים שמדובר בחסיד ישיר גמל, הוא יורד מיד מהשאלה, הוא מבין לבד את התשובה. נחזה לענייננו, שאנחנו בעניין החוקס וכל הדברים שאני רוצה לדבר עליהם, צריכים לדעת שבנוסף לזה שכל יהודי, באשר הוא יהודי, אתם בחרתונו, אז הוא משובד לשוכנוך ולא יסכני ולא יכול לזוז גם מנסמוי, לנו יש בזה עניין הרבה יותר, לא יודע, הרבה יותר גדול, אני לא קובע את הדברים, שעניין גדול ונורא ונשגב, שהשייכות וההתקשרות שלנו לרבה צריכה לעבור דרך נלכו ברכו יסוד נצח סלבוד. אז בואו נתקדם לעניין הזה. הדבר הראשון שנתבקשנו לדבר, הרחקות בשולחן שבת. הרחקות בשולחן שבת, למה שולחן שבת דווקא נאמר בכותרת? אז כולם יודעים את הסיבה, שזה מכיוון שכל השבוע אנחנו מסתדרים איכשהו בבית בינינו לבין עצמנו, אפשר לעשות את כל החוקס כדת וכדין. אבל כשמגיעים בשולחן שבת, מדברים באברכים צעירים שמתארחים או מארחים, אז מתחילה אי נעימות לפעמים של לעשות כל מיני החוקס שנראים ומודגשים באופן שאולי לא מרגישים הכי נעים עם זה. אז האמת היא שאפשר לקחת את ההרחקות ולראות מהם הדברים, ועל פי זה לראות איך אנחנו בכל זאת יכולים להסתדר עם זה ולהישאר בחיים, לשרוד. אז רבי משה פיינשטיין סבור בכלל שאין במה להתבייש, כך הוא טוען. אבל מה אתה באמת חושב שמישהו חושב ש... הרי כל אחד יודע, כך הוא טוען, שיש בכל חודש השבועיים שיש לא תורה, נו אז מה? אז בדיוק עכשיו יש שקר על השולחן כי לא תורה, אז מה? זה טבעי. רב מוישה עם התמימות שלו, אצלו, רב מוישה בכלל היה לו, זה שהרבי אמרתי קודם שריש בנו, שהתורה אומרת, תורה זה לא, תורה חיים, זה ככה זה במציאות. זה ממש מבין, הוא זכה ללכת בשיטתו של הרבי, האגב הזה נורא נוגע. יש את המכתב הידוע שהרבי כותב ל... איך קוראים לו לאותו? לצישנר. בנוגע ל... אלה שלו, שהולכות לים וכולו, והוא יצא במתקפה גדולה ובצדק, הפך הצניוס עם בגדי ים אז הרב אמר, כותב לו שאי אפשר לדעת האם לא באשגוח פרוטיס, למרות האיסור החמור והכל, ניצלים על ידי זה מאיסור נידה, והרב מסביר שעל ידי זה שהם הולכים בגד ים, בגד ים זה חציצה, אבל זה מיעוט, מיעוט שאינו מקפיד, זה דרבונם, וזה ריצה, ובנידה דור רייס, ייתכן שהם יוצאים על ידי התבילה הזאת. יש את המכתב הידוע של הרב. יש תשובה, זה אומר שפיינשטיין בתשובה שלו, שמישהו שואל אותו, שמציעים לו שידוך עם בחור, שהוא בעל מידס טייבס, אבל מה לעשות שהם בא לתשובס, ובמילא כאשר הבחור הזה, הם בסך הכל בעשר שנים האחרונות בא לתשובס, וכשהבחור הזה נוצר ונולד, הם לא שמרו את האס המשפוחה, הוא זו בן הנידה. ובן הנידה כתוב שזה לא, זה לא המובחר ביוסר. אז הבוי שאומר לו שהבחור הזה לא בן הנידה. זה לא נכון, הוא לא בן הנידה. אז אתה מסתכל, אם אתה לא עובר לשורה הבאה, אתה אומר, מה זאת אומרת? אתם כותבים מפורש שבסך הכל התוודו לתר המיץ, אז בעשר שנים האחרונות. אז איך הבחור בין ה-20 וככה, הוא לא בן הנידה? אז הוא מיד ממשיך. בתורה, בגמרא כתוב שבן הנידה הוא חוצוף. אתה כותב שיש לו מידס טויבס, אז הוא לא בן הנידה. תורה סבס, אין אצלו. היי, תשאל אותי איך זה ייתכן? אז הוא כותב את מה שהרבא אומר. שכנראה שאמא שלו הלכה על הים או משהו כזה, וכנראה שהיא יצאה מנידס דורייס בלי שתהיה מודעת לכך. אבל שזה לא בן הנידס זה בטוח. אתה כותב יש לו מידס טייבס, בן הנידס כתוב ברבי קידוש שלמרת שזה חוצף. כפה נמנה זה לענייננו. אז במצבים מסוימים, כפי שאנחנו יודעים שחכמינו אמרו, אחד הדברים זה בשעת האוכל, דוי ללגימי שמקרבס, סעודה ביחד, מביא לקירוב. בזמן שמתקרבים, נוצרים מצבי קירוף, חכמינו קבעו גדרים יסייגים, לכל מקרה הם קבעו את הגדרים והסייגים, מה עושים במצבים הללו כדי להימנע מהקירוף שבדבר, כפי שמבוארים בשכונו ולסיקיינים, וזכינו לחבר את הספר שעוסק בדיני תרת המשפחה, וזכינו לתשובה המדהימה של הרב כשהבאנו לו את זה, גורם בזה נחס רוח אמיתי לכל קדוש שסעד מורשלי. אז נחס רוח, אז הדור שרשומס אמרו שיש נחס רוח גודל, נחס רוח רב, נחס רוח אמיתי דמרמס אמס, אז הגעת לנחל בלי מצור עם זה, בלי סע. אוקיי, אני מקבל באהבה. והרב אגב הוציא לשטר של 100 דולר, לא כמו שנותן דולר ואומר בפעסי פדף מבצול. הרב נתן 100 דולר וכתב, נראה שהוא חשש שלא ידע, הוא כתב לי את זה במספר 2, מצור בזה 100 דולר, השתתפוס בו יצור לאור של הספר, כדי שזה יגיע, וזה יגיע לידיים שלי אחרי זה. אחרי כן גם ברוך את זה, בפולים. אז פה יש את כל הדינים הללו בצורה מסודרת ומפורטת, וחשוב ללמוד וחייבים ללמוד, כי נכשלים בחוסר ידע, אבל אי ידיעת החוק, כולכם יודעים שזה לא כל כך עובד, לא עושה הרבה הרבה הנחות. אז ככה, כשיושבים ביחד בסעודה, אחד הדברים שקבעו חכמים, וזה מוצא בגמרא גם כן, ובשולחנו, זה שצריך לעשות הרחוק בשעת הסעודה, שלא יתקרבו זה לזה. אז היסוד הוא שבין אז יש שני סוגי אפשרויות. אפשרות אחת שיוצרים היכר בין הקערה שלו לקערה שלה, כך לשון השולחן ערוך, כן? שלא סתם על השולחן, כשראיתי ושמעתי שלוקחים איזה משהו, בוא נגיד שזה ההיכר, שמים אותו פה על השולחן, ופה הוא יושב, היא יושבת מולו, יושבת לידו ואוכלים. זה שום דבר, כתוב בשולחן ערוך בפורש, בין קערה שלו לקערה שלו, אז צריך להיות ההיכר בין שתי הקערות, וזה צריך להיות דבר שאין דרכו להיות על השולחן בשעת האוכל. כי אם זה דרכו להיות שם, זה לא עקר. למשל עם הבקבוק הזה, דרכו להיות על השולחן בשעת האוכל, אז זה כלום. צריך להיות דבר שאין דרכו להיות על השולחן, או דבר שאין דרכו להיות במקום הזה. למשל, בוא נגיד שהגרטל של פרחים נמצא במרכז השולחן. ועכשיו מזיזים אותו לבין קהל שלו לקהל שלו, אז זה כן יהיה, כי למרות שזה דבר שדרכו להיות על השולחן, אבל אין דרכו להיות במקום הזה, וזה כבר יוצר את ההיכר. מה פתאום הציץ, כפי שאומרים בתור אותו הגרטל, שנקרא לזה של הפרחים, נמצא פה פתאום בצד, זה בגלל ההיכר. עכשיו יש עוד אפשרות. אז למשל, ההיכר כזה, זה אחד ההיכרים הפחות נעימים. פתאום יש לי אורחים בשולחן שבת, או שאני מתארח, ופתאום אני שם בין הצלחת של הצלחת של האישה איזשהו מין דבר שלא מתחבר. אז אני, תמיד חיפשו על זה טריקים. זה לא מהמכות של דור האינטרנט. זה שייך עדיין לדורות לפני שהעולם היה שפוי. גם אז היה כבעיה הזאת שחיפשו. אני זוכר כשאני התחתנתי, אז זה גם עוד איזשהו זוג במשפחה התחתן לאותו בית. אז הם היו כאילו מכנים את המים האחרונים, חשבו שהם עובדים על מישהו. שהם, הוא כבר הכין את הספר, הם מביאים אחרי נטילת ידיים, מביאים את הספר, שמים על השולחן. מה קרה, מה הספר, מה הספר נטילה, נטלה, מה הנטלה מחפשת על השולחן? זה שיהיה מוכן למים האחרונים. בסדר. נזכר בטח. הקרפונים מחפשים איזשהו יצא, דברים שהם פחות בולטים. אז יש למשל בשולחן שבת, יש את העצה שאני כותב בספר, כיוון שכתוב שכיכר לחם שלמה שלא אוכלים ממנה, היא נחשבת להיכר טוב. אז יש עצה, כשעושים את הלחם משנה, אם יש לה, אם העדים הצעיר שעדיין נכפת לו, שנדמה לו שכל העולם עוקב אחריו, אז יש לו, אם חבל את שתי הלחמניות, עושה לכם משנה אחד, הוא חוטא אחד, הוא משאיר פה. אם מישהו בא לכתוף את זה, אומר, לא, אני צריך את זה. אבל בסדר, חושבים שהוא יוצא לאכול מזה. אף אחד לא יגנוב לו את מה ששייך לו. אפשר לבקש את זה לבעשלה, לעשות מישהו לכם משנה, אבל שיחזיר את זה. בסדר, הרגע הזה לא משנה. העיקר הוא משאיר את הלחם, את הכיכר הזאת, בין קערה שלו לקערה שלו, וזה עובד מצוין. הרבה משתמשים בהקר הזה, וזה עובד. לפעמים כשזה לא הולך, לא נותנים לו לחם משנה, נותנים לו את הלחם משנה, ומיד לוקחים לו את האכלה, כי יש כמה, עוד כמה שצריכים לחם משנה. וזה הולך לשפך הדשן, והוא לא רואה את זה בחזרה. אז יש לו, יש את האפשרות, מה ששולחן ערוך אומר, את האפשרות של העיקר השני, שכל אחד אוכל על מפה שלו. אז על מפה שלו, אז כתוב שלא צריך להיות שממש מפה. אחד יכול לאכול על המפה הכללית, ואחד מספיק שישים איזשהו מפיון, או נפקן בלשון המדינה, לשים על השולחן, ועל זה לשים את הצלחת שלו. אז זה גם כן ראיתי שעושים את זה, וזה גם כן לפעמים מתקבל כאסתטיקה, כאילו משהו שלא רוצה שיתלכלך השולחן. והרגע שהוא מסיים קידש, הוא לוקח איזשהו נפקן, ומשאיר אותו ככה, ואז הוא שם את הצלחת, ואז זה צריך להיות גם לבלוט קצת החוץ, אם יש צלחות גדולות בשביל המנות הגדולות, יש 12 סלטים, וזה מכסה את כל הנפקן, אז לא עשינו כלום. צריך שיראו את זה בשעס מיישר, כדי שיהיה הקר. אבל זה אפשרויות שאפשר לעשות, אי אפשר לברוח מזה. אבל יש עוד מצב, זה השאלה שוב איך זה נראה. זה מצב שלא צריך הקר. אם הזוג לא יושב אחד ליד השני, יש מישהו שמפסיק ביניהם, כן? אז יש פוסקים שסבורים שזה גם כדבר שיכול לעבוד הקר. כלומר, כשיש אדם אחר שמפסיק בין הבעל לאישה, אז כתוב שצריך הקר לכתחילה, אבל כאשר מצב שצעתתך, כשעשייתה כרוכה בקשיים, כיצא בזה, אז אם הם יושבים לא כל כך קרוב שיכולים לגעת זה בזה, ויש ביניהם מישהו שמפריד ביניהם, אז הרבה פוסקים סבורים שזה גם כן עובד, ואפשר להשתמש בעקר הזה כשאין אפשרות אחרת. אבל לכתחילה כמובן לעשות את הדברים הפשוטים והמפורשים בשולחן ערוך, שלא צריך בשביל זה לעיין בהערות בספר כדי להבין איך הם נבנו. אז זה בנוגע לעניין העקר, איך מסתדרים איתו, כאשר צריך לדעת שיש עוד כמה דברים בסעודה, העקר זה רק אחד הדברים, כתוב שאסור לאכול מתוך קערה אחת, מתוך צלחת אחת. אז מה זה לאכול מתוך צלחת אחת? זה לאו דווקא שאוכלים את המרק, זה קו וזה קו, כמו שיש מקומות שנוהגים בחדר הייחוד מהנהגה כזאת שאוכלים דווקא מתוך צלחת אחת. הכוונה היא גם כן כשמביאים צלחת עם חמוצים או זיתים או לא משנה מה, וכל אחד ואחד לוקח ואוכל לפה, והשני לוקח ואוכל, זה נקרא גם כשאוכלים מתוך צלחת אחד. אז זה אסור. מה שצריך לעשות, צריך לעשות איזה תחנת ביניים. וצריך להגיע לצלחת שלך או אל השולחן. אתה יכול לקחת כמות מסוימת, לשים על הצלחת שלך ולאכול מהצלחת. כשאתה גומר, אתה יכול לקחת שוב כמות ולשים על הצלחת. אבל לא לאכול באופן שסירוגים, הוא אוכל, היא אוכלת, היא אוכלת, הוא אוכל. כל זה נחשב אכילה מתוך צלחת אחת. עכשיו יש עוד בענייני הסעודה, אחד עוד הדברים הנוספים שנדרשים זה איסור אכילת ושתיית השיערים של האישה, כן? כתוב בשולחן ערוך שהבעל אסור לו לאכול את השיערים שהותירה אשתו מהמאכל או מהמשקה, אבל האישה מותר ולכל לשתות את השיערים שלו. אז זה מעניין, כתוב, מה כתוב בפוסקי בדרך כלל, שזה בגלל שהאישה אפשר לפתות אותה יותר בקלות, ולכן היא, כשהיא רואה שהבעל אוכל את השיערים שלה, הוא מביע בזה מין חיבה ואהבה, כי לא כל אחד אוכל השיערים של מישהו, רק אם יש באמת קרבה בין האנשים, אז אוכלים אחד מהשיערים של השני. אבל זה שהוא מביע את ההתקרבות ואת החיבה אליה, בזה שאוכל את שיעריה, אז היא מתפתת ואז יכול להימשך לדברים בלתי רצויים. ושאין כי כשהאישה אוכל את השיערים של הבעל, הוא לא כל כך נבהל ומתפעל מהגילוי חיבה הזה. דברים קטנים כאלה לא עובדים עליו. אז זה כאילו, אז כשאני מדבר שיעור לנשים אני צריך להגיד טעם אחר, כי היום יש רגישות גבוהה מאוד בעניין הזה. אז בילקוד מהמלואז מצאתי טעם יפה ונחמד. הוא אומר שיצרו של איש הוא גדול, להפך. הוא אומר, לא בפסקה ריקנטי, ריקנטי זה בנך ריקנטי, אתם יש לומדים הרחסידס, נכון? מובע בעין בייס, מובע בעוד מקוימס, שדס הריקנטי, שיטת הריקנטי. אז ריקנטי כותב, בשים את אוף קופה בייס, וטיימה, שיצרו של איש גדול ומהרר אחריה, לכן עשו לו לאכול את השיריים שלה. אז ככה, כמה שפחות תתעסק איתה, לא רק איתה עם הגוף, עם הבגדים, אפילו עם האוכל שלה, אתה מתחיל להתעסק, אתה כבר... אי אפשר לסמוך עליך בקיצה. אז זה טעם שצריך לומר בשיעור לנשים, ששם הגיבורות. איך שלא יהיה, אסור, וגמרנו. אבל יש איזה עצות מאוד פשוטות, אם בכל זאת רוצים לשתות איזשהו כוס מיץ שהיא שתתה ונשאר בכוס, ונגמר מה לשולחן אין יותר, ואני לא רוצה לשתות את זה, כיוון שאני מרגיש ממש שהניצוצים האלה מהבירורים שלי חלק בעולם, אם אני לא אברר אותם, אז חס וחלילה, שם ישמור מה שיכול, כל סדר ישתל שוס בסכנה. אז העצה היא פשוטה, שופכים את זה לכוס שנייה, צריך למצוא את הדרך לעשות את זה בצורה חכמה, אבל זאת הדרך כדי שנוכל גם לשבור וגם לאכול, כלומר גם לשתות וגם לא להיקשר באיסור אכילה ושתיית השיערים. עכשיו בנוסף לכל זה יש גם כן את הגשת האוכל, כן? מזיגה והושתה. אז כתוב בשולחן ערוך שכאשר האישה מגישה לבעלה או הבעל מגיש לאשתו את האוכל או את השתייה, צריך לעשות את זה בשינוי. זה גמרא מסכת קסובס, אם למדתם קסובס, לא רק את 12 הדפים הראשונים, רק משכתם גם הלאה, אז יש בקסובס את הגמרא שמדברת על זה, שמואל, אשתו את הגעה להכניס, יש כל מיני אפשרויות, איך עשו את זה. בכל אופן, אז כתוב שגישה שמגישה את האוכל לבעלה, או כשבעל מגיש לאשתו אוכל או שתייה, צריך לעשות את זה בשינוי, או ששמים את זה במקום לא קונבנציונלי, מכל נשים על השולחן, שמים את זה על הכיסא, או ששמים את זה במרחק, וכל נשים את זה לידו, כרגיל, שמים את זה קצת במרחק יותר, והוא צריך למשוך ולהביא את זה אליו, כן? הוא צריך לדעת שזה לא אוסר את האוכל, אם בטעות היא שכחה ושם את זה לידו, הוא לא צריך להגיד לה, היי, תקחי, תחזירי על זה. כי הייתי פעם בליל שבת, בליל שבת, איזשהו יהודי, ושם ראיתי שהייתה הצגה שלמה, שהם לא ידעו, היא באה לשוב, אולי אפילו גיורת אני חושב, לא משנה, והיא שמה את הצלחת לידו, ואחרי את הצגה שלמה, שלא, לא, לא, שאלת, אל תאכל, שלא יאכל מזה חז וחלילה, היא צריכה לקחת חזרה את הצלחת, לשים את זה עוד הפעם ביד שמאל, ואחד העיקרים זה לשים ביד שמאל, אז בפירוש אני כותב בספר, מיוסד על הפוסקים, שזה איך שצריך לנהוג, אבל אם שם את זה כדרכה, זה לא אוסר את האכילה, אפשר לאכול. אבל אנחנו רוצים להתנהג לכתחילה על פי תורה, כמו שהתחלנו ופתחנו את השיעור בגודל הנחיצות והחובה. אז לכן צריך לדעת שהאופן הטוב, יש מספיק אופנים טובים וקשרים. או לשים את זה קצת במרחק יותר, באופן ניכר כמובן, לבעל ולאישה שהוא צריך למשוך את זה אליו, או ששמים את זה ביד שמאל. לפעמים זה קשה, מבעל צלחת מרק, והבעלי הרי אוהב את המרק מאוד, אז שמים לו צלחת מלאה, ומיד שמאל לבד, היד הלא רגילה, או היתרת ביד ימין, אז הכל יכול להתנדד ולהישפך, ואז כדאי ביזוין וקצף. הקצף צריך להיות מיותר, אבל הביזוין יהיה בכל מקרה. אז צריך מאוד להיזהר לפעמים שלא לעשות את זה בצורה הזאת, אלא לחפש את ההצעה השנייה, לשים את זה קצת בריחוק, ושהוא יקרב את זה לה. ככה שזה לא מהדברים הקריטיים שצריך בשבילם לראות כל הזמן, מכל אלה שמנהלים רישומים איפה אני אוחזת, אם אנחנו עכשיו תאורים או לא תאורים. עכשיו יש את זה איסור ההושטה, עכשיו יש גם איסור מזיגה. כלומר, כאשר דברים קשורים בערבוב של כל מיני דברים, סירופ ומשקה או יין ומים וכיוצא בזה, אז זה אסור לעשות בפני הבעל גם כשמגישים את זה ביד שמאל. כל הדברים הללו באמת דברים שאפשר להסתדר איתם גם בלי להיקשר, וגם יש שולחן השבת מנהל על מי מנוחות, ככה שבאמת אין בעיה. אבל כתוצאה יש גם את האיסור האחרון בענייני הסעודה, שזה לשגר לאשתו כוס משקה חשוב. אז בגמרא ובשולחן ערוך מדובר על כוס יין, שאסור שהבעל ישלח כוס יין לאשתו, ועל זה כתוב שאפילו בדיעבד אסור שהיא תשתה את זה, והיצא בקידוש זה היצא הפשוטה שאני כותב בספר, שבשה הבעל מסיים את הקידוש, מניח את הכוס על השולחן מקומו, ואשתו באה ולוקחת את הכוס ושותה, כך שלא צריך למזוג לה, לשלוח לה אסור, למזוג לה אסור, אבל כשהוא מוזג לעצמו את הכוס יין, וכשהוא מסיים את הקידוש משאיר את השולחן, מה השאלה? לא נכון. אתה צריך ללמוד על את הרבי שכונו, חילכס שבס. לא, לא, לא. בפירוש לא. אם נמזוג את זה לכוס אחרת, זה יהפוך לפגום. אם שותים בתוך הכוס של הקידוש עצמו, שהמקדש קידש עליו, זה לא פגום. זה כאילו המקדש המשיך לשתות 3-4 זופים. כל אלה שממשיכים מהכוס שלו, זה לא משנה לברך. זה לא פרלה, אתה רואה במשך, הכל נחשב כשתייה אחת. אבל אם מעבירים את זה לכוסות אחרים, אז אתה צודק. צריך לפני כן להוסיף יין לכוס הזאת, ואחר כך נמזוג לכוסות האחרים. אז אפשר גם כן, אם למשל לא רק לאישה לבד, אם, ואין כוסית מיוחדת שכתוב עליו האמא הטובה ביותר, שזה הכוס מיוחדת לה. יש כוסיות קטנות של יין על השולחן, הוא מסיים את הקידוש, מוסיף, ולא רק אשתו, הוא שם לכמה כוסות, וכל אחד נוטל, וזה יש ברירה. הסבר לכתחילה שזה היה מיועד לה, אבל הוא לא כיוון לה ולא שלח לה במיוחד, אז זה בסדר. אבל זה גם כן, צריך לדעת שזה, צמח צדק מוסיף, וגם הפוסקים האחרים מביאים את זה, נדמה שאפילו בשמו, שכל משקה חשוב, יין זה לאו דווקא כל משקה חשוב. וכתוצאה מהעניין הזה, שכיוון שברישיינים, כשמגדירים את זה, אומר שזה גורם לחיבה גדולה, שליחת כוס היין, שזה נחשב כמתנה כאילו, אז מזה למדים כמה מגדולי הפוסקים שנשתדל לא לתת מתנה לאישה בימים שהיא לא תורה. זה יוצר לפעמים בעיות, למשל אישה ילדה דווקא עכשיו, ואחרי הלידה רוצים לתת לה משהו להביע את ה... את ה... את ה... הכרת הטוב וכל זה, מה שהיא עברה וכו', או שבדיוק במי שלא תורה חל אחד הימים הנורא נורא חשובים בחיי הנישואים, אם זה יום הנישואים או זה יום ההולדת וכיוצא בזה. אז אני אומר תמיד שהעצה הפשוטה, אם האישה חכמה מספיק ולא רגישות, סף הרגישות לא נמצא בעולמות העליונים, אז אפשר פשוט להראות לה אפילו, להודיע לה שקניתי לך, את רואה את הדבר הזה, זה קניתי לך מתנה, וזה אני רוצה לתת לך לכבוד הלידה או לכבוד יום הנישואין, אבל הרגע אנחנו יודעים שעכשיו בימים האלה זה לא הזמן לתת את זה, אז בפועל ממש ייתן את זה אחר כך. במידה וחושבים שזה לא יספק אותה, אז אפשר גם לתת את זה ולהדגיש שבינתיים זה בתור כאילו השאלה, בגלל ההלכה, לא בגלל שלא, אני רוצה, אבל בגלל כדי שאנחנו נהיה מסודרים ב-100%, אז בינתיים תחיל את זה בהשאלה, ואחרי כן לתת את זה במתנה. אחרונים, כן. לא יודע, מוקים הניחו. יש הרבה דברים שכתובים באחרונים שלא כתובים בראשונים. מה, זה חדש בשבילך? מה?
זה דבר שכתוב?
אז לכן אמרתי... מה? חושב שצריך להגיד לה את זה, כי אחרי אתה חושב שזה מתנה, אז כבר כל העניין נעשה, אז מה עשינו? לכאורה, לא? הרי צריך לדעת, תאימי די מי עושה. קופונים זה בנוגע לענייני האכילה, וכך אפשר להסתדר בעזרת השם, ולהיוותר בחיים. מה אתה אומר? מה נחשב כמתנה? מה לא נחשב כמתנה, למשל? לא יודע. מתנה זה מתנה. יש דברים שהם היום-יום, שאתה... שבעל ואשתו מביאים אחד לשני, מביא עגבניות מהמכולת, זה לא מתנה. כן? אבל יש מתנה, נותנים מתנה לרגל איזשהו... כן, נכון, פרחים לשבת לא נחשב למתנה, זה עכשיו אחד מצורכי הבית. המתנה זה מתנה. עכשיו, הדבר השני שביקשו לדבר עליו זה בנוגע להחכות בנסיעה, שזה גם כמה מצבים שיוצרים... לפעמים בעיות איך להסתדר. אז ככה בנסיעה רגילה, כבר לא מנסיעה שמוגדרת נסיעת טיול שעליה נדבר עוד מעט, כל ההקפדה היחידה זה להקפיד לשבת באופן שלא יגעו זה בזה, לא בגופם ולא בבגדיהם. גם שהבגדים יגעו בבגדים צריך מאוד להיזהר, כפי שאני מביא גם כי בספר בהערות את הסיפור מהאריזה וכולו, ומובא בכל ספרי ההלכה שצריך להיזהר בכל הדברים הללו. ולכן לפעמים כשיושבים במקומות שהמקומות הישיבה הם דחוסים ואין מספיק מרחב, ובדרך כלל בגדי האישה הם רחבים, ואם הבעל גם כמקפיד ללכת עם הסרטוק או עם החליפה, כשהוא נוסע, אז מאוד יכול לקרות שהבגדים נוגעים בזה וזה בזה, והם לא מודעים לכך בכלל. אז צריך להיזהר בכל זה, כי על זה כתוב לא רק שזה העניין האיסור שבדבר, והאריז"ל מובא גם כן את העניין ההפך התער שזה מביא, וזה עניין, כן, לא דברים טובים שאנחנו לא צריכים, וזה מיותר בשבילנו, ולכן צריך להיזהר בכל זה, בפרט בנסיעה במכונית, שכידוע, במצבים מסוימים הדברים יוצאים משליטה. מה הכוונה? כשהאוטו פתאום צריך לעשות עצירת פתע, אז נופלים זה על זה. או שהוא צריך לעשות איזשהו סיבוב חד פתאומי, אז פתאום כל האוטובוס ככה מתגלגל אחד על השני. כן? כידוע ליהודי, קצת חוש הציור, צריך להשתמש, ואז מבינים לבד איך זה עובד. ולכן, החוכום, איך כתוב, אורום יעשה בדעס. צריך להפעיל את השכל הישר, ולהבין שלמרות שלא רוצים להביע חס וחלילה כאילו איזשהו ריחוק, אבל מצד הלוך הדברים האלה יכולים להיות אסורים, ולכן מתנהג בנסיעה באופן שלא יבוא למגז. ובזה דבר נוסף, שאם יושבים על ספסל, על כיסא שהוא מושב, שהוא קפיצי, וכאשר תנודות שכל אחד עושה מורגשות על ידי השני, אז זה גם כמה דברים האסורים. אז צריך לבדוק כל דבר, לוודא שזה לא מה שקורה בנסיעה שאנחנו נוסעים בה, אה? זה אני כותב במפורש שמותר, אני כותב, מביא בשיעור שבט הלוי, ממורי ורבי בענייני ההלכה, שהוא כתב שזה אסור, אבל לכאורה אני מוכיח שמותר, כיוון שגם בסירה קטנה כתוב שהוא אסור לנסוע רק בטיול. כשנכנסים לסירה, מי שפעם נכנס לסירה יודע שאין דבר כזה שאתה תקרא, רק אם אתה נכנס עליה כשהיא על החוף ומישהו מושך אותה למים, אבל אם הסירה נמצאת בנהר או בעיה, ברגע שנכנסים כל הסירה צריך להיזהר שלא ליפול מרוב שהיא מתנדנדת, ואף על פי כן מפורש שמותר. אז כנראה שהאיסור רק הישיבה ביחד כשהיא יוצרת את הטלטול, על עצם העובדה שאני דורך או משהו וזה מתנענע, אז עדיין לא יוצר את האיסור. לא שומע. אז בטח שאין בעיה, אז בטח שכל אחד יש את הקפיצים שלו ואת הקפיצות שלו, והשם ירחם, שהוא יעבוד בשלום. עכשיו זה בנוגע, אבל יש את הנסיעה שנקראת נסיעת טיול, ופה יש מאוד, מאוד חוסר הבנה. אני זוכר, טוב, לא נפתח את הנושא עכשיו, אני זוכר כשהלכתי עוד בויס, באותם הימים היה הכל בסדר, זה היה לפני שנוצרו כל המצבים של הפך וכולו וכולו, אז עם זה שנפטר לו מזמן, לפני כמה ימים, לפני שבועיים בערך, אז הלכתי להציג לו את הרעיון שלי מה זה טיול, כי בעצם בשולחן ערוך כתוב שמותר לנסוע, אבל לטיול, פה מתחיל עסק שאסור לנסוע לטיול, אפילו אם יושבים בהרחוק וזה וזה. מה הגדר של טיול? לא כתוב בשולחן ערוך. כמו שהוא שאל מקודם, איך זה שהשאירו את זה? איזה שהשאירו לי את זה? אז צריך באמת להגדיר את העניין, כי הרבה שואלים, בפרט שמתקרב עכשיו הקיץ, מתקרב הזמן שיוצאים לנופש, כפי שקוראים לזה בארץ, אז כל יום טלפונים, אנחנו צריכים לצאת וזה, וכבר תיאמנו שנצא, אבל עכשיו אני לא תורה, אז מה יהיה, מה יהיה? שום דבר, תיסו זה שלום, לא קרה כלום. נסיעה של טיול פירושה שהנסיעה היא הטיול. לא שאני נוסע למקום ששם זה טיול. אני נוסע לפארק, אני נוסע ללונה פארק, אתם יודעים מה זה לונה פארק? Great Adventures. נוסעים למקומות ששם מבלים. הנסיעה עצמה היא לא טיול. יש נסיעה שנסיעה עצמה היא טיול, כמו שהרב נשמע... הפיליק ירד מטעם, הרי משמע עושה לי, כשהם נוסעים שם בשדות הזרועים עם החיטה, ושנותנים לסוסים לנסוע לאט לאט, והרוח, זוכרים? אני שראה את זה פעם, ככה זה אתה פסטורלי כזה, הנסיעה עצמה, מתענגים בנסיעה, הנסיעה, למשל, אני נותן את הדוגמה בספר, בספארי. ספארי, כשנוסעים בתוך הספארי עצמו, לא לספארי, לספארי אפשר לנסוע בלי שום בעיה, אבל בתוך, זה לא נסיעה, שהנסיעה עצמה היא לא טיול, אבל כשהמכונית הזאת נוסעת בתוך הספארי, או ביוניברסל, מי שהיה שם בלוס אנג'לס, בהוליווד, שם יש כזה מין רכבת שנוסעת כל הזמן לאט 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 בין זה, ואני פעם, הייתי ננהגתי להביא את הילדים של הרב כל פעם מישהו אחר, אבל היה את ההפסקות הגדולות, פעם הרב לא ידווה את כל שבת, אז היה, אז צריך לעשות, להסיק את הילדים, אז אחד התלמידים שלי שהיה שליח בסן דיאגו, ביקש שאני אבוא אליו, לקחתי את הילדה שלי שהם שליחה בסידני, באוסטרליה, אז לקחתי אותה איתי, אז הוא לקח אותנו שם, יש הרכבת לו שנוסעת שם בין כל המתקנים וכל הדברים, ומסבירים ומראים כל... הנסיעה עצמה זה לא נסיעה להגיע ליעד מסוים, הנסיעה עצמה היא הטיול, הנסיעה בספארי היא עצמה הטיול, או שיש לפעמים באמת שנוסעים כדי לצפות בנופים. אנחנו נוסעים עכשיו על ה... לא על הטרק הקשה בקולומביה שם, הקצר, אבל אנחנו נוסעים על איזשהו באלפים, ואנחנו לא רוצים להגיע לשום מקום, רק לראות את ההרים האלה ואת הקניונים העמוקים עם כל הדברים הנפלאים שתוך כדי נסיעה מראים לך כל מיני דברים. כשהנסיעה היא הטיול, זה הנקודה, ואני מביא על זה הוכחות מחזל, שאת המילה טיול שאנחנו מוצאים בחזל, אני מביא שלוש מקומות, תמיד מדובר שהנסיעה עצמה היא כאילו ללכת לרוח היום, או לנסוע לרוח היום, ולא להגיע למקום כלשהו.
יש מסים לגנות ופרדסים.
לא, 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 פירוש לא. נכון, בגנות, מה? לגנות. הולכים לגנות, ושם בגנות יש את הטיול, מה? אז כמו בבוסס לאיסר ולאתר, יותר למה העיקר. אם העיקר זה האיסר, אז זה הפך להפך לבוסס לאיסר. או שאולי כאן יש את ה... שאלה מה המטרה? זה להגיע לצד השני, המטרה זה לנסוע ולראות את הנופים היפים. בדרך כלל, אני יודע, כשאני נסעתי בערבל, אין לי שום עניין להגיע לשום מקום, רק לנסוע ולחזור. הנסיעה עצמה זה הטיול. טוב, כל דבר, תמדדו כל אחד בראשו ובירושמיים שלו, אני בסך הכל אומר לכם את ההלכה. מה רצית? לא, שום דבר אפשר לעשות את ההרמה, כי הקדוש ברוך הוא אמס וחיסו מאמס. זה לרמות את עצמנו אפשר, אבל אתה יודע את האמרה הידועה. יו. את האמרה הידועה. ומי בשון קמני טופ נר. לייט טומני טופ נר. המנעת נעת נוב זיך עלי. זה קונצה נר אופצי נר. מי שיודע יידיש מבין את ה... נר זה טיפש. ואופ נר זה לרמות. אז בסוף מה שיוצא אומרים, אז דם אי בשון קמני טופ נר. אתה נשבור אי אפשר לרמות. מנשן, תומת, בני אדם אסור לרמות. המנעת נעת נזיך עלי, כשמרמים מרמים רק את עצמנו. זה הקונץ, הנער, אופצה נער, האם זה חוכמה לרמות טיפש? או, אז זה אומר שאתה כבר התחתנת מזמן, אם למדת, אז שכחת, ואם לא למדת, אז תלמד עכשיו. בנסיעה, בדיוק בנסיעה. שקט, לא לשאול שתיים בבת אחת, בדרך כלל זה עוזר שאף אחד לא ישמע. אז בוא נטפל באחד ששאל שאלה, אני רוצה רק להראות לו שדברים מפורשים ומפורטים, ואפשר להסתדר. אז ככה, כאשר הבעל נוסע, אתה שומע? שאלת שאלה. עמוד ראש י' בספר טהרה כהלכה, כאשר הבעל נוסע לצרכיו, אלא שאשתו הנוסעת עם המטרתה לטיול בלבד, מותר. אבל להפך, כשהבעל מטרת נסיעתו לטיול, למרות שהאישה נוסעת עמו לצרכיה, יש מקום להחמיר. ולמה ומדוע? אז תפתח את הספר בעמוד ראשית א', הערה 111, ואני בטוח שאתה תבין בסופו של דבר. אז בואו נתקדם עוד, כי הזמן גם כחולף. אז... מה? אז כתבנו... אשתו, ילדים, אם האיש, אם האישה לא נוסעת איתו, האישה גם נוסעת. זה לא יותר טוב מה שאישה נוסעת לצרכיה. נוסעת לצרכיה, אז היא גם נוסעת ביתר. אז אני כותב שיש מקום להחמיר. יש מקום, זה אומר שיש גם מקום אחר, אתה צריך לקרוא את ההרה ולראות עד כמה זה חשוב ולפי זה לנהוג. אז זה בנוגע להרחקות בנסיעה. עכשיו, מה? אז רוב הנסיעות לנופש אין בהם בעיה. נסיע לנופש. עד כדי כך שגם כשאלו, יש לי היום יום הולדת או יום נישואין, זה היה ששאלו אותי ממש לפני שבוע, אם מותר לנו לצאת למסעדה לאכול. כנראה שכבר זה גלגל עוד קצת. טיול, לא יודע איך שהגיעו לזה. אבל גם שאלה כזאת נשאלה, כמובן שזה שום בעיה, רק אמרתי, לא לשכוח, לעשות הקר, כדת וכדית, צריך לעשות הקר. והעקר צריך להיות גבוה קצת, לא לשכוח. יש כאלה ששמים את האישה מורידה את הטבעת לשולחן ושמה לשולחן, זה כלום. כתוב במפורש שהעקר צריך להיות גבוה קצת. זה כתוב גם בבוסם החולוב, כולם עושים סמיכה שלה אם פתחו את השולחן האורך, אבל אם פתחו במקרה וראו את זה בפנים, אז כתוב מפורש בתז, בטור איזוב, בסים מפרחס, שההקר שעושים גם בבוסם החולוב, יש את כל ההיקרים כמו בין איש לאשתו, כתוב שההקר צריך להיות גבוה קצת. ומה זה גבוה? גבוה זה הכל לפי ערך, נכון? אם אדם נמצא בארץ הגמדים, אז הוא גבוה, ואם נמצא בארץ הנקים, הוא נמוך. מי שקרא את סיפורי גוליבר יודע על מה מדובר.
מה?
מה? שוב, זה תלוי. בספארי אני כותב מפורש. עוד הפעם. מוריי ורבותיי, אני באמת מציע בעיצה טובה. לא, אני לא צריך לעשות הפוצה ומחירה לספרים שאתם יודעים שברוך השם זה הולך טוב, אבל למען השם, תלמדו. נסיעה, אני אקריא לך מה כתוב בספר, אפשר לקרוא את זה בפנים. כאשר הנסיעה בדרך טיול, כדי לומר שעצם הנסיעה היא טיול, למעט לענות בנסיעה, חולו, 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 אני מדגלק את הדוגמאות, אז עצם הנסיעה יחדה ואסורה, וזאת גם כאשר אינם לבדם, אלא ישנם עוד נושאים, וגם אם יושב ביניהם אדם אחר, או שישים בשני ספסלים נפרדים אסור, זה הדין, צריך גודל, יש לדון, אם נסמוך על המתיק, שיושבים בספסלים נפרדים, ואדם אחר מפסיק, וכולו וכולו. אז הכל נמצא בספר, וצריך ללמוד אותו. מה? תלוי, זה צריך להיות יותר גבוה מהדברים שנמצאים על השולחן. הצלחות. זה חייב להיות שלא רגיל, כי אם זה רגיל להיות השולחן, גם זה יהיה בגובה של רואי מלך הבוש, זה לא יעזור. מה שצריך להיות, דבר שאין דקו את השולחן, והוא גבוה קצת יחסית לדברים שנמצאים על השולחן. לא צריך יותר גבוה מהבקבוקים, אבל מהלחם והצלחות, הדברים האלה שרגיל להיות על השולחן, צריך להיות יותר גבוה שעין תתקל בזה, כשאתה מרים את העין, אתה מיד רואה אותו, והוא אומר לך, היי, שוב אבי זוכר. מה? זה מה? נו? אבל שם זה העניין הוא שאתה אוכל על מפות נפרדות, כאילו אוכל עם שולחנות נפרדים. אם אתה אוכל על שולחן אחד ויהיה על שולחן שני, לא צריך שום עקר ביניכם. רק על שולחן אחד. אז אתה עושה מפית בפני עצמה, אז אתה היחידה בפני עצמה, היא אוכלת על המפה הזאת, אתה על המפה הזאת, זה כתוב בבוסם החולב גם כן.
זה דרך שכל אחד אוכל על שולחן בפני עצמה.
זה לא משנה, זה שולחן בפני עצמה, זה בכלל לא אוכלים על שולחן אחד. כל העיקרים מתחילים שאוכלים על שולחן אחד. זה לא משנה. לא הבנתי. אז אני כותב בספר שכתוב, כך כתוב בפוסקים, לחם שלם. אני לפעמים מתיר גם כי כשזו חתיכה גדולה ניכרת, שזו לא סתם פרוסה, אז זה בסתיים, אני לא רואה איזה עניין לכאורה שהפוסקים יוצאו שהלחם ישלם, שלא יהיה ראוי ללחם משנה, מה גדורים ששלם הוא צריך להיות פה. הנקודה היא שניכר שזה לא, אין לו מה לחפש פה אם לא אוכלים ממנו. פרוסה, אם לא אוכלים ממנו עכשיו עוד מעט נוכל, רק שיש כיכר לחם, אפילו כבר חתכו ממנה 2-3 פרוסות, הדעת נותנת שאפשר גם כן להקד. זה דבר שדרכו להיות על השולחן, זה בטח לא יכול לתקן, גם זה יהיה סכין בגובה של... מה? סכין? בסדר, אבל סכינים דרכו להיות על השולחן. סכין נוסף. קשה לי להאמין שזה יחשב להיקר. מי הנוסף? אולי הוא הנוסף וזה... נן מאפיס. כך כל להיות על השולחן? אם אצלכם תמיד מיד אחרי קידוש מורדים את הכוס ועכשיו הוא נמצא על השולחן, זאת אומרת שהוא זועק, הוא אומר משהו, מה אני עושה פה על השולחן? כמובן, בגלל שעכשיו ישאל אותו, הנקודה היא שהעקר מדבר אליי, אז לכן צריך להיות גבוה קצת, דבר שנדקו את השולחן, בין קרה שלי, קרה שלה, שבאופי כשאני מרים עין, אני רואה אותו שהוא שאל את אין כניסה. מה? לא מספיק ומפורש בספר. למה? למה לא לומדים? למה לא לומדים ריבונו של עולם? זה לא דברים קשים, באמת. זה לא פלפולים ארוכים. זה הלכות פסוקות. תגיע הביתה, תקווה עם אשתך שיעור, תלמדו קצת, 10 דקות כל יום, תעזור את האבות צב ואת היין קנק ואת כל השטויות, תעסקו בדברים חיוביים, 10 דקות ביום, הרבי הנחת רוח, וכולנו נהיה במצב מצוין. אז איפה אנחנו עומדים? מה, שעון, שעון, או בתי? עד איזה שעה שיעור נמשך? שכחת את זה. לא, 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 אדוני. שבועה, לא, חצי, תשע, רבע לעשר. גם לי יש משהו לעשות בחיים, במקרה. אולי לא במקרה. אז בוא נעבור להרחקות בטיפול בתינוק, שזה גם כמה הדברים שנכתב, לפחות ככה כתבו לי שאני אדבר על זה. אז כן, ברוך השם, כשהשבוח עוזר ונקדיש תינוק בבית, זה יוצר הרבה מצבים, שגם כמסוגי המצבים של כאילו שעת הדחק מסוימת, פה צריך להכיל אותו, פה צריך לחתל אותו, פה צריך לרחוץ אותו, פה צריך לטפטף לו איזושהי טיפות ליין, תרופה, שיהיה רק דברים טובים ובריאים ונעימים, אבל הדברים הללו יוצרים מצבי שעת הדחק. אז ככה, ראשית כל להושיט את התינוק זה לזה אסור. למרות שיש אחד מהפוסקים שכתב איזשהו היתר על סמך מה שבילך שבס, כתוב שהחי נויס לסעצמו, אבל כבר כל הפוסקים שאחריו, ממש כולם, כמעט לא נשאר פוסק אחד שיסכים איתו, כולם יוצאים נגד ואומרים שזה לא שייך לעניין הזה, או שאתה של אשתו לא קשורים לגדרים הלכתיים, האם זה נחשב אישות מצד הלומדס שבדבר או לא. מה שכאן נוגע, שהוא מושיט, כשהוא מושיט, אז יש את ה... שהיא מושיטה אחד לשני, יש את העניין של הרחוק, ומה זה משנה אם מבחינת הלומדת שבדבר הזה נחשב או לא נחשב, זה לא נוגע פה לעניין הזה. עכשיו, יש, צריך לקחת את התינוק, האישה הניקה אותו, משהו במיטה, היא גמרה לטפל בו, הבעל רוצה, ורוצה שבעלה ייקח את התינוק, או להפך, שיביא את התינוק שבוכה מהמיטה תינוק, ויביא לה אותו למיטה כדי שתוכל להכיל אותו ולטפל בו וכו'. אז ככה, השמיכה שאישה מתכסה בה נחשב כמו בגד שהיא לבושה בו. ולכן, כמו שאסור לשים על השמלה של האישה לשים משהו, כך אסור לשים על השמיכה שהיא מכוסה בה. אבל על המיטה עצמה מותר, ולכן צריך לבקש שתזוז קצת הצידה ותפנה מקום על הסדין או על המזרון איפה שנמצא שם או על הקר ולשים שם את התינוק ואישי תיקח אותו, אבל על השמיכה שהיא מכוסה בה אסור לקחת מבין ואסור להניח עליו. אבל התינוק מותר לו להקפיץ את האישה. אז אנחנו נקרא פה סעיף חשוב. כתוב בשולחן ערוך ככה, בפוסקין. רק רגע, רק רגע. אני צריך לסיים את מה שהכנתי לשיעור, ואחרי כן נראה כמה נשאר לנו לשאלות נוספות. אסור לגעת שאחד ייגע בדבר שנמצא בידיים של השני. אם האישה מחזיקה את התינוק למשל, ואני רוצה להאכיל אותו, לתת לו את המוצץ, תודה על בישותו, אז זה אסור. על אחת כמה וכמה שהפוסקים כותבים של אחד בדרכי תשובה בשם ספרי שוט קדמונים ובספרו של איך קוראים לו הבעל הפלואה הלכס הרפסה לשבת שהוא גם ככתב על ההלכות הללו והוא כותבים שלחבק ולנשק או לשחק עם התינוק שהוא נתון בידיה זה גם התקרבות וגם מין מצב כזה שכאשר התינוק נמצא בידיה זה יכול להוביל להמשך לו לא קשה ולא טוב. כשהעד לוקח בעצבו, הוא לא שואל אותי. אסור לי לתת לו ליד שום דבר. אסור לי אסור לגעת בדבר שנמצא בידיים של האישה. לאו דווקא תינוק, אני מסבר על התינוק, כי זה הנושא שלנו עכשיו. אם היא מחזיקה שקית ביד, אסור לשים לתוך הסל או לתוך השקית משהו. כן? זה לא משנה. במקרה שלנו, אנחנו מדברים על התינוק. אז לכן זה כתוב, מה אתה אומר? רק רגע. עוד הפעם. מההתחלה. כשאישה מחזיקה משהו בידיים, מחזיקה כוס, אני רוצה להוסיף לזה משהו קצת תמצית או קצת סוכר או משהו, לא משנה, היא מחזיקה משהו ביד, לשים לתוך היד, דבר שהיא מחזיקה זה כמו לשים לתוך היד של עצמה. זאת הנקודה שבדבר. עכשיו, כאשר מדובר, הוא שאל שאלה, אבל אני רוצה קודם לגמור את העניין הזה. לפעמים יש בזה צורך גדול, צריך לתת תרופה לתינוק למשל, כן? ואין דרך אחרת, אחד צריך לאחוז את התינוק והשני לתת את התרופה בפה, מי שקדוש ברוך הוא עזר לו, שעוזר לו, שיעזור לו, ויש לו תינוקות, מכיר את זה, כשהתינוק תרופה מתחיל לסובב את הראש לפה ולשם ולירוק ולא רוצה לשמוע מכלום, וצריך להחזיק אותו היטב שלא יסלק לנו את הידיים, ואחד השני צריך להכניס לו את זה לפה, זאת הדרך היחידה, נו לך עכשיו באמצע לתיקה לשכנים שיבוא לך לעזור. אז במקרה כזה, אז וכיוון שמצאתי באחד מספרי השו"ת, שזה שאמרתי בדרך כלל אוסרים, אבל אחד מספרי השו"ת שטוען שזה מותר ומסביר לפי השיטה שלו מדוע, אבל במקרים כאלה, המקרים ששעת הדחה גדולה מתירים את זה בתנאי שיזהרו כמה שאפשר לא להתקרב זה לזה יותר מדי. עכשיו לגעת בספסל שיושבת עליו או מיטה ששוכבת עליה, כל עוד שהיא לא מטלטלת בנגיעה הזאת אין איסור, ולכן מותר להניח חפץ או תינוק כמו שאמרנו על המיטה שהיא שוכבת עליה, וכפי שאמרנו של הסמיכה אסור. עכשיו מה קורה בנוגע להחזקת חפץ במשותף? בשולחן ערוך כתוב שאסור להושיט, אסור לזרוק, אסור להעביר מהידיים של הידיים שלה, אבל את השולחן הזה אני לוקח בצד אחד, היא בצד שני, אנחנו מוליכים אותו ביחד. לא מפורש בשולחן ערוך מעדים בדבר כזה. אז נכון שבספרי הלכה קדמונים, שולחן גבוה זה אחד מגדולי הפוסקים הספרדים המקובלים, ובחיות אם נדבר לגבי הגבהת הקערה בליל הסדר, אנחנו כתוב לא מגבים את הקערה, אז תראה באומר יגביע הקערה, וכתוב במינוגים שאנחנו לא מגביעים, רק מגלים וכו'. אבל אלה שנוהגים להגביע את הקערה, זה מנהג שהמשפחה מתעסקת, כל אחד שם יד לקערה ככה ומגביעים ביחד ואומרים את האמירות שצריך לומר כשמגביעים את הקערה. אז חיודם מתייחס לזה שאם האישה במצב שהיא לא תורה, שלא תשתתף בהגבעה הזאת. כל פנים, עוד פוסקים כותבים במפורש, משמעת השולחן גבוה, שחושבת לא להתנגב בבת אחת באותה מגבת. גם פה אני לא מוסר לה את המגבת ולא מוסרת לי את המגבת. היא מחזיקה את המגבת, אני מחזיק את המגבת, אני מתנגב פה, היא מתנגבת בצד השני. כל אלה הפוסקים אנחנו רואים שהדבר הזה באמת אסור. אז אסור שידחפו ביחד את העגלת התינוק, או שימשכו ביחד. כל זה נכלל באיסור ההושטה. כך כותב המהרש"ם בדעתו ועוד בגדולי הפוסקים. אבל מה המהרש"ם בדעתו, למה אני מזכיר אותו? הוא יש לו שאלה שהוא נשאל, אתם שומעים? כדאי להקשיב עד הסוף, קצת קשה אבל שווה לפעמים. המהרש"ם נשאל שאלה מכונת הריגה. פעם מכונת הריגה לא הייתה שלחצת על כפתור, אלא היה כמו בתוכנים חיטים, היה גלגל גדול שבצד אחד עמד אחד, בצד שני עמד שני, ושניהם ביחד ככה גלגלו את הגלגל הזה, וגלגול הגלגל היה מניע את ה... גלגלים, קיצור היה מכונת ההריגה עבדה בצורה כזאת, לא היה מנוע, הבן אדם היה צריך לנענע את זה. אז בעל ואשתו שהם אנשים עניים וגרים בכפר ואין להם פרנסה אחרת, זאת הפרנסה שלהם. מה הם עושים כשבמני דתה יש שבועיים בחודש שהיא לא תורה, וביחד אסור ששתיהם ביחד יחזיקו משהו ויטלטלו אותו, אבל מה יעשו, ממה יתפרנסו? הם... אז הוא אומר שבשעת הדחק הוא אומר שהיה הפסד גודל בדבר, כתבתי אומר אמר שם שיש לה קש שיגלגל עם אשתו ונידה באופן קיצר. אז ככה, ולמעשה בפוסקים זה נחשב לדבר אסור, רק כמו שכותב הפסד גודל. מצד שני, מפוסקי הספרדים יש כאלה שהתירו את זה בתנאים מסוימים. אמרות חליהו בספר שלו דרק את ההר מדבר על העניין הזה, והוא כותב שבמקרה שאין ברירה מגיעים בלילה, גרים בקומה גבוהה, צריך להעלות את עגלת התינוק, אי אפשר להשאיר אותה למטה, יגנבו אותו, אבל צריך להעלות את עגלת התינוק, או צריך לפעמים עם התינוק כי הוא ישן ולא רוצים להעיר אותו עכשיו, יהיה בלגנים, אבל מי נמצא רק הוא ואשתו, והיא עכשיו במצב שלא תורה, אז הוא מתיר במצב הזה, הוא משווה את זה גם כן למצב של שעת הדחק, אבל בתנאי שלא שניהם מחזיקים באותו צד, אחד מקדימה ואחד מאחורה, כאילו העגלת התינוק כאילו מהווה איזשהו הפסק ביניהם, כמו שפה גם כן גם כן פה הוא אומר המרשם שיפסיק ביניהם, יש את ההפסק ביניהם וכולי. אז כל דבר לדון לגופו ולדעת עד כמה זה חשוב, ועל פי זה ננהג בדברים שכיוצא בזה. זה בנוגע לעניין הזה. מה? עגלת תינוק, למה אתה סגיע לעגלת סופר? בעגלת תינוק. בעגלת תינוק מותר להניח דברים, אפשר לעצור אותה לרגע, בשביל מה להיכנס לשאלות. רגע אחד עוצרים, מכניסים לתוך העגלה מה שרוצים, אחרי ממשיכים להוביל אותה. זה לא דבר שהיא מחזיקה ביד ואני מכניס לזה, כאילו מכנסתי ליד שלה. זה עומד על הרצפה. אני בסך הכל עוצר אותו שבירידה, למשל ברחוב שלו יעוף לי, כן? אני בסך הכל מחזיק את זה. שלא היה, אז מותר להכניס לתוכו. אבל כשאני עושה את הפעולה של הטלטול, ואז מכניסים, ייתכן שזה כבר בא בכוחו, אז למה להסתבך עם החוק שאין סיבה? לא, לא, לא צריך לעשות הרגלה. עכשיו לא להוליך, רק רגע, רק רגע, אני עוד לא סיימתי. עכשיו שימו לב רבותיי, רק רגע, אני צריך לראות אם יש משהו חשוב מאוד בשבילי. ירגיב דו עשיר הצטפה דיונגלית קלינגר בסשפטו בשיק אבק דם פאקס פאמור דיונגלית סורג שיק יו טוב, אתם שומעים? שימו לב. אז על יסוד זה שאמרנו שלהחזיק במשותף דבר, להגביה ביחד משהו או להוליך ביחד בפשס מצד הלוך הזה אסור מלבד מכיר ששעת הדחק, אז שתינוק שאם הוא הולך, לפעמים הולכים לטייל עם התינוק, הבעל מחזיק יד אחד, האישה יד שנייה ומטיילים איתו, נכון? שהוא כבר מעלך ברגליו. אז אם הוא כבר במצב שהוא יכול ללכת לבד בכוחות עצמו, כאילו לא אנחנו מושכים אותו, הוא הולך לבד אלא מחזיק לנו יד, אז זה אפשר להתיר אם הוא מהלך בכוחות עצמו. אבל אם הוא עדיין לא יכול ללכת בכוחות עצמו, אז זה בפירוש נחשב שאנחנו שלנו סוחבים אותו, נכון? נדמה, רואים, הוא הולך, כן, הוא גם כמזיז את הרגליים, אבל בלי המשיכה שלנו, הוא ייפול, כלומר אנחנו מחזיקים אותו. אבל אם הוא יכול כבר ללכת, אז אין איסור מעיקר הדין. למה אני מדגיש את המילים מעיקר הדין? אני בספר כותב את זה בסוגריים, כיוון שבשיעור שבט הלוי, רב ווזנר, הוא כותב שאסור, הוא לא כותב טעם מדוע. אבל מצד שני, כמה פוסקים שמתירים את זה, מביאים ראיות לכאורה ומוכחות, ואני יודעתי, נראה שלא צריך להחמיר בזה, אם זה עושה טוב לילד, התינוק מבקר שאבא ואמא יחזיקו אותו, אז כמובן לא להרים אותו ולעשות לו אידש, אינדש, זה ישאיר לו הזדמנויות אחרות. מה? לקבל מכה? רק רגע, אנחנו רוצים רק לסיים את דיני התינוק עוד רגע אחד, יש לנו עוד שני דברים חשובים. ראשית כל, שמיעת כל זמרתה של האישה, הרי בימים האלה שאישה לא תורה זה אסור, כי כל מי אישה ערבה וצריך להיזהר בכל הדברים הללו. מצד שני, אוי, נתנו לי כל שום שכיבשתי לגמרי, סתה רגע אחד. אוי אז לפעמים יש תינוקות שהם התרגלו שכדי שהם ירדמו, אז אמא צריכה לשיר להם, לנגן להם, כך הם נרדמים. היום בדור שלנו כבר נותנים לכלים האלקטרוניים שעשו את העבודה במקומנו, והולכים לחדר השני. אבל הפסיכולוגים אומרים שכל שירתה של האמא עוד במאי אמו, זה מפתח את התינוק וכו'. בקיצר, נראה לנו שזה חשוב מאוד שהאמא דווקא תשיר לו, הוא לא נרדם אחרת, התינוק נרדם דווקא שאם עומד לידו ושאר לו, איך שהרב היה נוהג לומר את זה, איפה אנחנו, הלך לנו? הרוג יש פה את קוטי גם כזוכר בטח, שהרב היה אומר את ה... איפה לך מתמנדלן? רוז'ינקס מתמנדלן, כן? מה בגנגן הנדלן? רוז'ינקס מתמנדלן, כן? אנחנו... תראה לי בסטס חוי, יו? זוכר שהשם זה התינוקות, אז התינוקות שלנו. תוירה, תוירה, אין כאפלה, כאשר מתמילך אין כאפלה, רק שירים על תוירה, שירים להם כל הזמן, אבל האמא צריכה לשיר את זה לתינוק, כי הוא לא נרדם, והוא בוכה, וכשאמא שרה, זה מה שמרגיע אותו. צד שני, עכשיו בימים שלא תורה, והבעל, יש לו בעיה ולהתהלך בבית ככה כל הזמן. אז יכול לקנות את התמי אוזניים גם כן, אבל אז כשאישה תבקש ממנו שביא את הבקבוק, את הבקבוק לתינוק, הוא גם לא ישמע, ואז השלום בית יתעופף באוויר. אז לך תדע לאן שהדברים עוד יובילו, איך אמר הרבי מגור הקודם, הבייס ישראל, שהוא לא כל כך פוחד מהמריבות בין הבעל ואישה, הוא יותר פוחד מהשולם שנהיה אחר כך. הוא היה קדיש ותאר, זה היה העניין שלו ככה, שלא התעסקו יותר מדי זה עם זה. אז הוא אמר, זה נשאר יגיפה לך, אבל זה שולם מסכים נורדם, שמשמו. אז אי אפשר לדעת לאן זה יוביל, ולכן צריך למצוא יותר. אז האמת היא שיש ספר שחיבר אחד מחסידי לובביץ' בדורו של הרב מהרש, כנראה יש לו אסכומס, מהרב רשב ומאוד, שסוג הבשושנים. זה ספר שלא רואים אותו, אולי התפיסו אותו כבר היום לך תדע, אבל לא מאמין. ספר, מצאתי אותו בגני, זה ספר ישן, קרוע כזה, בלי קריחות, והוא כותב דבר מאוד מעניין. לכאורה, סברה חזקה מאוד, אבל זה לא בשביל ללכת נגד כל הפוסקים, אבל בתור הערה שנותנת לנו אפשרות להקל בשעת הצורך הגדול. הוא אומר שכתוב ברבינו יוינה, שהטעם שכל באישה ערבה שאסור לשמוע, כשמתוך כך הוא מסתכל בפניה. כן, שומע, ולכן יש פוסקים שאומרים שאם לא מכירים את האישה וזה באמצעים אלקטרוניים ולא רואים אותה, יש שם עתירים, ובזוודיו יש ספר טוב שממדלת ממה, איפה? אתה זוכר? יש בזוודיות שהרבי דיבר על זה, שעל פי הלוח אפשר למצוא היתרים, אבל חוסית בכלל לא מחפש סתר על כאלה דברים, כי מידס חסיד הזה בוודאי שלא וכו' וכו'. הקורפן מצד הלוחה משתמשים בזה. אז הוא אומר ככה, שקושיה היא עצומה. הוא אומר, אם הטעם שאסור לשמוע כל זמרתה שתקר מסתכל עליה, היה כתוב מפורד שחנוך שמותר להסתכל בפני אשתו נידה. לא יכול להיות שהתלמיד היא יותר חמור מערב. כל הטעם שאתה אומר, בניוני, לא כולם אומרים את הטעם הזה. בניוני, ושכל הטעם הוא שאסור לשמוע כל זמרתה שמתוקר מסתכל עליה, אם מותר להסתכל עליה, כי זאת אשתו, כתוב בפורד של אשתו נידה מותר להסתכל, אז איך יתראה שאסור לשמוע את כל זמרתה? קושיה היא עצומה, אבל זה לא יכול גם לשבור את כל הפוסקים שכתבו לי זה בזה. לכן אני אומר, במצבי שעת הדחק, שאין דרך אחרת להרגיע את התינוק, או להרגיע את האישה, אסור לגלות, עכשיו בין גברים אולי מותר. נשים היום גם קצת עצבניות, אנחנו מצבינים אותם קצת, ויש אותו סיבות אחרות ברקע. והדור שלנו דור חלוש קצת בעצבים, אין לו כוח. אז היא רגילה כל הזמן שהיא מזמזמת בשעה, אתה פתאום חונק אותה לשבועיים. במקום שתלך לבית הכנסת ללמוד ותחזור הביתה לישון, אתה יושב בבית, ואז אישה, ככה היא גילה, כשוטפת כלים אישה, כשמגייצת אישה, זה נותן לה את החשק, את הטמפרמנט לעבוד. אתה, נו, 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 מספיק, שיגעת אותי. אז כל אור מייסה בדעס, כמו שאמרנו מקודם את הפסוק הזה, כל אחד צריך לדון כל מצב לגופו על הדעת, שמצד הלוחר, זה לא צריך להזהר בזה, ונשחי, כל הפוסקים מדברים על זה. אבל כשבאמת יש צורך אמיתי, צריך לדעת איפה להשתמש גם כן באופני היתר. הדבר האחרון שנשאלתי שאלה בזמן האחרון, יש לפעמים שהדירה היא קטנה, ויש חדר, בחדר השינה, יש את שתי המיטות, ובין שתי המיטות, אפשר לדחוס את המיטת תינוק כדי שישמע אותו בלילה בוכה ושיוכלו לטפל בתקופה הראשונה אחרי. אבל זה גורם כאילו שנוצר כאילו אין מרחב, אין מרווח. כלומר יש את המיטה ועוד מיטה. אגב, יש את התשובה שהתפרסמה, אני ראיתי אותה בכתב יד של הרבי, שלחו לי את זה בתשומה באימייל, שלחו לי את הצילום של הכתב יד, ושהרבי כותב לאיזשהו סוג מסוים שמנהג יהודים יראי שמיים, שתמיד גם אם שישה תורה צריך לישון בשתי מיטות נפרדות ולא במיטה אחת, ושיהיה גם שולחן לילה, ככה בכתב, שולחן לילה בין המיטות. הכל פנים, פה מדובר במצב שכדי לדחוף את המיטה, את המיטת תינוק בין שתי המיטות, גורם שאין שום מרווח של אוויר, הוא נדחס בשתיים, כאילו שיש מגע בין המיטות. אני לא רואה בזה שום איסור, לא מצאתי בשום מקום שבעולם שיעשו דבר כזה. עשו שהמיטה של האישה ומיטה הבעל יגעו זה בזה, כי זה בגלל נחשב משהו שקרוב לעניין של שינה במיטה אחת. אבל כשיש עוד דבר באמצע, בוא נגיד שהשולחן הלילה הזה שהרב מדבר עליו, הוא בדיוק נכנס לשם והוא נוגע בשניהם, לא רואה בזה שום איסור וזה מותר. אשריך שיעור שיצאת במותר. מה עוד יש לנו פה? מישהו רצה לשאול שאלות? לא הבנתי עוד הפעם? אם הוא קופץ מעצמו. טוב, תראה, הדבר הזה, כפי שאמרתי, לא אמרתי, אבל פה, רק רגע, איפה זה העניין הזה של התינוק מיד ליד, רק רגע. רק שנייה עוד רגע, הוא שתה. ככה אני ראיתי איפשהו, אני לא שאני הבאתי את זה, שמישהו מדבר על זה שאם התינוק יוצא מעצמו כאילו זה לא הושטה. אני לא הושטתי, התינוק החליט, אני מחזיק אותו ביד, הוא מחליט לקפוץ מיד ליד שלה. כל העניין של הושטה זה אוטו נגיר, כתוב ככה בכל הראשונים שמדברים על איסור ההושטה. הרי האיסור, האיסור זה הנגיעה. רק הושטה, אתה מושיט, אתה מתקרב לעניין של הנגיעה. וכשבכלל לא מושיט, אני מחזיק את התינוק ביד והוא מחליט לקפוץ החוצה, לכאורה צריך להיות מותר, פשוט. אז אנחנו מתפעלים ארביס עכשיו, כן, 10:55. נעמתם לנו מאוד, ההקשבה הייתה נהדרת, החיוכים היו עוד יותר שווים.
נגינה?